יום שני, אור לחסוו, אלול תשס"ו, שיעור של הרב מיכאל אברהם.
אסון קרה בבית המלוכה. בן המלך שהיה עד כה שפוי ומנומס שקע במראה שחורה והחל עוזי הזיות, מתגולל מתחת לשולחן האוכל על הרצפה וגורר חתיכות לחם והשמות שמוצא שם ואומרו שהוא תרנגול הודו. ולא די לו בכך, אלא שמתעקש הוא לבלי ללבוש עוד את בגדיו, בהתאימו שתרנגול אינו לובש בגדים. צער רב נגרם לו למלך בשל כך. קרא המלך לרופאיו וחכמיו, אך ללא הועיל, בן המלך בשלו, תרנגול הודו אני, ואין כל תימה בהתנהגותי, שכן כל תרנגולי הודו נוהגים כך. תרנגול הודו נורמלי. ביום מן הימים, זה מכבר נועשו כל הרופאים והחכמים מלרפותו, בא חכם אחד מעיר רחוקה וטען שמקבל הוא על עצמו לרפותו כליל. כמו כל הסיפורים. מה עשה החכם? פשט גם הוא את בגדיו והתיישב אל מתחת לשולחן אצל בן המלך, והחל גם הוא גורר פירורים ועצמות בארשת פנים תמימה, כאילו הדבר מובן מאליו. נעת בו בן המלך עיניים תמהות, ואחר כך שאל אותו, מי אתה? מה אתה עושה פה? השיב לו החכם, מה אתה עושה פה? תרנגול הודו הנני, נענה הבן בתמימות. גם אני תרנגול הודו, הסיר אחריו החכם. עברו ימים מספר, אף שבועות, והשניים התרגלו זה לזה, באוכלם יחדיו מאותו אוכל בלי לבוש לגופם, כשבין אחד לרעהו נוצר קשר אמית. הבין החכם שהגיע העת להתחיל בפעולה ממשית, רמז לסובבים להשליך שתי כותנות אל תחת השולחן, ובפנותו אל בן המלך אמר לו החכם, כלום סבור אתה שתרנגול אינו יכול ללבוש כותונת ולהמשיך להיות תרנגול הודו? וכך לבשו שניהם כותנות. עבר זמן סביר, ואז רמז החכם והשליחו אליהם מכנסיים ללבוש, והפתה בפנותו אל בן המלך אמר לו, החושב אותה שהיא מכנסיים, אי אפשר להיות תרנגול הודו. כך לבש בן המלך בגד אחר בגד בלי כל התנגדות. שוב עבר זמן ניכר, והחכם רמז לנוכחים להשליך מאכלי אדם מהשולחן, ושוב טען לבן המלך, חושב אותה שהם אוכלים מאכלים טובים יוצאים מכלל תרנגול הודו, ייתכן לאכול אותם ולהישאר תרנגול. ואכל. כאן הגיע אחד השלבים הסופיים לקראת ריפויו המוחלט. כעבור זמן מה פניו חכם אל בן המלך וביקשו לשבת עמו על כיסא אצל השולחן, ומכאן לא ערכו הימים עד שהחזירו לכל מסלול החיים התקינים, מבלי שיחוש בן המלך בכך שהפך לתרנגול העושה מעשי בני אדם מכל וכל. זה פחות או יותר הסיפור. מוציא לאור, שראיתי את זה באיזה חוברת כזאת של ברסלב, אז הוא מסביר מה המשל הזה בעצם בא להגיד, שאדם, איך אדם יכול להתגבר על איזו תחושה הרסנית, סוג מיוחד של יצר הרע, שאומר לו שעבודת השם זה רק לאיזה צדיקים נורא גדולים, זה לא בשביל בני אדם קטנים. אנחנו תרנגולי הודו, אנחנו לא באמת בני אדם, אז עבודת השם לא מיועדת לאנשים כמונו. והמשל הזה בא ללמד, כך אומר אותו מול, חוברת כזאת. המשל הזה בא ללמד איך להתמודד עם יתר הרע כזה. אוקיי, אתה יודע מה, אתה תרנגול הודו, אבל לברך ברכת המזון בכוונה זה לא מפריע, נכון? אז תנסה לברך ברכת המזון בכוונה. אחרי אחרת, היא להתפלל, כיבוד הורים, לא משנה, כל המערכת ההלכתית לאט לאט, וככה אפשר להתגבר על הסוג הזה של היתר הרע של התרנגול הודי. אז מעבר לשאלה של האם זה באמת הנמשל, אין לי מושג עד כמה זה דברים שהוא ממציא או קיבל, או אין לי מושג. ומעבר לשאלה אם הנמשל הזה הוא נכון ובאמת כך צריך להתמודד עם סוג כזה של יתר, בואו ננסה דווקא לראות את המשל. מה שמעניין אותי בהקשר הזה דווקא המשל, יותר מאשר הנמשל, אולי הוא בעצם משל לדברים אחרים. הקושי אולי הכי בסיסי שאני לפחות רואה בסיפור הזה, זה שלמעשה לא קרה שום דבר, זאת אומרת, בן המלך הוא עדיין חולה גם בסוף. זה הרי הקושי היסודי פה, נכון? בסופו של דבר, הוא בטוח שהוא תרנגול עוד, הוא רק התנהגותי, הוא מתנהג בעצם כמו בני אדם, כי בסדר, אפשר לשבת על הכיסא ועדיין להיות תרנגול עוד. אז למעשה ברמה הנפשית, המנטלית, הוא לא באמת השתנה, הוא לא באמת התרפא, הוא עדיין חולה. רק מה? רק הוא חולה שמתנהג באופן נורמלי. כן? ביביוריסטים יגידו שהוא כבר בריא. בסדר, אבל הוא לא בריא. אז זאת בעצם השאלה הכי בסיסית, זה לא ברור איך בכלל סיפור כזה מנסה לטעון שזאת דרך לרפא משהו, שכך באמת מתרפאים. בלי קשר כרגע לנמשל, אני אומר, זה מה משל עצמו, איך לקרוא את המשל הזה?
יש את המילה להתרפא במשל? אני לא זוכר שכך, יש את המילה להתרפא?
הוא היה רופא מומחה.
לא, אבל בסוף הוא ריפא אותו?
לא,
אולי פשוט הוא
הפסיק
לעשות
פרוטות
למשפחה.
רופא בדרך כלל לא מקבל על עצמו לרפאותו קליל.
לרפאותו קליל.
אני יודע, דיווקים הלשוניים אני לא בטוח, אני חושב, זה בטח נכתב ביידיש ותורגם, אני מניח לפחות. אז אני לא בטוח באמת עד כמה כל מילה פה, אבל ברור שם, בטח לפי הנמשל, התפיסה היא שזה אמור להיות תהליך של ריפוי.
מה קורה עם הווריאן שעובר את השיקום בבית סוהר? אז הוא נרפא מהווריאנות או שהוא רק מתאים את עצמו ל...
אתה יודע, אין מושג. שאלה מעניינת. אולי זה אפשר יהיה להפיץ משהו
תפעיל
התנהגותי, אבל עדיין נפשית הוא חולה באותה מידה. ובאמת, השאלה הראשונה שעולה כאן זה באמת למה רב נחמן חושב שהיהודי הזה בכלל התרפא, הבן מלך הזה. אם הוא היה חולה, הוא נשאר חולה גם עכשיו. לא קרה שום דבר ברובד הנפשי.
לשיטת הביביוריסטים, זאת אומרת, זו השיטה לריפוי.
כן, גם בביביוריסטים יש כל מיני גוונים. יש גוונים שפויים, גם אצל הביביוריסטים צריך לרפא אותם. יש גוונים שפויים שאומרים שהדרך, הטקטיקה הנכונה להתמודד עם דברים זה לטפל בהם במישור האמפירי, ההתנהגותי, בלי להיכנס לנבחי הנפש ולפסיכואנליזה, אבל זה לא שהם כופרים בקיומם של נבחים כאלה.
לא, הם לא
כופרים. הם רק טוענים שאין לנו דרך לדעת מה קורה בתוכם. זה לא מדהים, זה לא...
אתה פוחד ממעליות, נלמד אותך איך להיכנס.
כן. לא, פחד ממעליות הוא באמת אולי הוא לא מחלה, הוא רק בעיה תפקודית. יכול להיות.
לא משנה, אני לא יודע אם להתראות אותו מהפחד. אבל אמרו לו, בוא תראה מה...
בסדר, אבל כל הבעיה בפחד זה שהוא לא יעלה על מעלית. פחד, אם הוא יעלה על מעלית ויפחד, זה לא נקרא חולה. זה עוד הוא פחד, מה קרה? כל עוד הוא מתפקד נורמלי, מה הרע? אבל יש דברים שהם עצמם מחלה, והסימפטומים הם רק סימפטומים למחלה. לא שהמחלה היא יחידים של הסימפטומים, אלא הפוך. במעלית זה באמת כך. באת לי מישהו מפחד ממעלית, זה אולי היה רצו יותר שלא יפחד, אבל זה לא באמת חשוב.
המיץ יודע ממה הוא מפחד, אומרים. המיץ יודע ממה הוא מפחד, אז ודאי שאלה.
אבל אם רואים את הבן אדם הזה עכשיו, מתנהג נורמטיבית, יושב ליד השולחן, עם בגדים, אוכל.
ובטוח כל הזמן, שהוא תרנגול עוד.
אבל כל האנשים יגידו, בסדר.
יגידו, כי הם לא רואים, בסדר. אבל האמת היא שהוא לא בסדר, האמת היא שהוא קולה.
כי הוא מצוות.
לא, לא, אני נעזוב את הממשל כרגע, כי
בממשל,
אני בכלל לא בטוח שהוא דומה למשל, אבל זה, נדבר רגע על המשל, כי הוא זה שמעניין אותי.
אני
ארפא,
זה התאמה סביבתית, ובכלל לא שואלים אותך, מה אתה חושב שאתה, או...
כן, אני אומר, אני אמרת סביבה אולי הוא לא יודע מי, אבל סביבה היא לא אינדיקציה, היא לא יודעת מה קורה בתוכו.
לא, לחשוב שבן אדם לא לבד, אני חושב שזה קיום אנושי סביר, אז הוא חלק מחברה, אז הוא...
זה לא אומר שהוא לא חלק.
נקרא בריא, אולי בפסיכו זה לא מעניינת את הו
אוקיי, יכול להיות, למרות שאני חושב שזה, מה שמטריד את המלך זה נדמה לי לפחות, לא יודע, מה שהיה מטריד אותי, זה היה קורה לבן שלי, זה לא רק שהבחור לא לובש בגדים ונמצא מתחת לשולחן. זה סימפטומים מעניינים וחשובים, אבל נדמה לי שהיה מאוד מטריד אותי גם זה שהוא חושב את עצמו לתרנגול הודו, ובכל זאת, נדמה לי שיש בזה מין המחלה.
זה מה שמיקי אומר, זה למה חולי הנפש הם נמצאים בבתי חולים סגורים, כי הם המיעוט.
כן, טוב, זה עוד סיפור
שאנחנו נעשה עכשיו. רגע, אבל למה זה על מלך ולא...
אנחנו
שפויים. אבל למה מסלת על מלך ולא על אחד מאיתנו? אחד מאיתנו, אנחנו דואגים לילדים שלנו. המלך הוא...
משלים אותו תמיד במלכים.
לא, איך הוא יכול לקבל אורחים ככה? איך הוא יכול לארח את שרי המדינות עם התרנגולות
האלה מתחת לשולחן? הם משלים תמיד על מלכים. אתה יודע, אם הבן שלי היה חולה, שום רופא מופלא לא היה מגיע מקצבי הארץ כדי לרפא אותו. רק אם הייתי הולך אליו ומשלם כמו שצריך. המלך, אתה יודע, מגיעים אליו מכל הארץ בשביל לנסות לרפא את הבן. זה עושה למצוא תירוצים, לא מסופר המלך, זה לא...
לא, זה שתשאל מה האיפונים של המלך. זה האיפונים של יחסי סביבה לגמרי שונים מיחסים שלנו.
מה זאת אומרת, המחלה היא רק
ההתנהגותיות. הוא לא יכול להערך אנשים, אבל כל התחושה של בית המלוכה.
בואו נעזוב כרגע את המשל של נחמן, אני משתמש בו.
זה ענק, ראו באגף מצוין.
פעם שאלתי, היה איזה כנס רבנים, כנס רבני צוהר, היה גם אחד הנושאים שאלו שם, אני חושב פסיכולוג, על הומוסקסואליות. אז זה היה שם כנס, איזו קביעה של, בואו נדמה לי פעם באחד הפגישות, עלתה שם הקביעה של האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית, שהוציאו את זה מה-DSM, שזה לא... הוא נמצא ברשימת המחלות הפסיכיאטריות. ואני טענתי שזה בכלל, זה דבר חסר משמעות לחלוטין. מה אכפת לי אם הם הוציאו את זה או הכניסו את זה? הרי מה שהם עשו זה לא היה משיקולים קליניים, זה היה משיקולים של נורמה. זאת אומרת, ברגע שהם החליטו שהדבר הזה לא מטריד אותם כי זה בסדר, אז היא עשה ממערכת המחלות. הרי מי מחליט מה זאת מחלת נפש ומה לא? בניגוד למחלה הרפואית, ששם אפשר להגיד, בסדר, יש על שם מדדים, אם הוא ימות מזה, אז הוא כנראה חולה. יכול להיות שחולה, הוא עדיין לבוא לאדם ולהגיד, אוקיי, לא מפריע לי למות.
הוא בנוכלו מספר שיש שם קולות שדורשים להוציא את הפדופיליה מרשימת המחולות.
לכן אני אומר, זה
עניין של
הדיון הוא דיון נורמטיבי, הוא לא דיון קליני. ולכן ההחלטה הזאת של המערכת המקצועית היא לא רלוונטית בכלל לנושא הזה. הם יכולים להגיד לי, במקרה הטוב, אם אפשר לטפל בזה, אם זה גנטי, אם זה לא גנטי, איך מטפלים בזה, אם בכלל. אלה שאלות, שאלות למומחים, זאת אומרת, צריך לבדוק, כן, לא, מה יודעים, מה לא יודעים, אבל זה משהו שיש טעם לשאול את המומחים. אבל לשאול אם זה מחלה או לא, זה דבר, לא מעניין אותי בכלל מה הם אומרים, הם לא האנשים הרלוונטיים לעניין. למה אני אומר את זה? כי גם שם עולה המתח הזה בין האפיון ההתנהגותי לבין השורשים הנפשיים. זאת אומרת, ברמה ההתנהגותית, אם התרגלת את זה, זה בסדר, המחלה נעלמה, מה הבעיה? אם כולנו מקבלים את ההתנהגות הזאת, התנהגות נורמטיבית, או שאתה משנה את ההתנהגות בלי לשנות את הפנים, אין בעיה, הכל בסדר. זה ביהביוריזם מהותי, כן? לא רק טקטי, לא רק כדרך לנתח דברים, אלא ראיית המציאות ועיניים ביהביוריסטיות. זאת ראייה שאומרת שבעצם הכל התנהגות, מה שהפסיכואנליזה לא באמת קיימת, לא רק שאנחנו לא משתמשים בה. אז אני חושב שהתפיסה הפשוטה היא לא כזאת, ובאמת זאת כן מחלה, וברגע שהאדם חזר להתנהג באופן נורמטיבי, זה עוד לא אומר שהמחלה עצמה נרפאה. זה הדבר הראשון שמטריד אותי כשאני קורא את הסיפור הזה. נקודה נוספת, צריך עוד סוגריים בהקשר הזה, כי סתם כי זה הערה חשובה, היא לא חשובה לעניינים, אבל הרבה פעמים, בכלל בחברה שלנו, יש איזשהו ביהביוריזם, לא במובן הפסיכולוגי, אלא במובנים אחרים לגמרי, מוסריים, חברתיים, והרבה פעמים אנחנו מסתפקים בלתקן דברים ברמה הביהביוריסטית. זאת אומרת, דוגמה שחביבה עליי בהקשר הזה, אם אנחנו רוצים לחלק עוגה בין שני ילדים בצורה הכי צודקת שיש, זאת אומרת, לשני חלקים הכי שווים שרק אפשר, חלוקה הכי הוגנת שרק אפשר. איך הדרך לעשות את זה? טקטיקה ידועה מתורת המשחקים, נותנים לאחד לחלק ולשני לבחור ראשון. נכון? זאת אומרת, אחד מחלק והשני בוחר ראשון, אז ברור שהמחלק יחלק איזה פונקט בשווה, כי אם יהיה אחד קצת יותר גדול, אז השני יבחר ישר את הגדול. אז זאת הדרך לוודא שהחלוקה תהיה בדיוק שווה, ואז כל אחד יכול לקחת איזה חייתי שהוא רוצה. מה יוצא אבל מטקטיקה כזאת? מה שיוצא מטקטיקה כזאת בעצם, זה שהחלוקות יוצאות מושלמות. החלוקה היא מדויקת לחלוטין, זה בדיוק חצי חצי, אבל האנשים יוצאים רעים. וכמה שהם יוצאים יותר רעים, החלוקה תצא יותר מושלמת. כמה שאתה יותר אינטרסנט, הרי זאת מתודה שבנויה לאינטרסנטי, כמה שאתה יותר אינטרסנט ויותר חשוב לך שהוא לא יקבל מילימטר יותר ממך, ככה חלוקה תצא יותר טובה, יותר הוגנת. זאת אומרת, יש הרבה פעמים מצבים שבהם הביהביוריזם סותר את המהות. זאת אומרת, התיקון ברמה ההתנהגותית, החיצונית, התיקון של המצב האובייקטיבי, באיזשהו מובן גובה מחיר כבד בממדים המהותיים.
זה העיקרון של חלוקת רשויות, בין השאר, של הפרדת רשויות.
נכון, כל הרעיונות האלה של פתרונות של תחלואים חברתיים באמצעים של או הנדסה חברתית או הנדסה פוליטית. זאת אומרת, לשנות את להכניס חוקה, לשנות את החוק הזה והזה,
או את שיטת הבחינה,
או את אני לא יודע מה, זה בעצם טכניקות שמנסות באמצעים טכנוקרטיים לפתור בעיות מהותיות. בדרך כלל זה לא כל כך עובד. זה עובד ברמה של ההוגה. ברמה של ההוגה זאת בעיה נורא פשוטה. מה שאני צריך זה ששני הילדים תהיה להם חתיכה בדיוק שווה, זה לזה. זאת בעיה פשוטה, קל לפתור אותה באמצעים טכניים. כשהבעיות הן קצת יותר מורכבות, כמו בעיות חברתיות, פוליטיות וכו', בדרך כלל כשתפתור את הבעיה הזאת, תצוץ הבעיה ההיא. כי הטכניקה לא יכולה באמת, אין טכניקה מושלמת שפותרת את כל הבעיות. אם פותרת את זה, היא יוצרת בעיה שם. לכן שמה נדמה לי שאסור להיכנע לביהביוריזם. זאת אומרת, חייבים לטפל בבעיות ברובד המהותי שלהם, ולא באמצעים טכניים לנסות ולהגיע להתנהגות הרצויה. טוב, זה רק הערה בסוגריים. אני חושב שהמשל הזה גם יכול להמשיל את הנושא הזה.
אולי זה הסיס לספר ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית של יעקב תלמון. אחרי שהוא טוען שניסיון ליישם את עקרונות הצדק של רוסו ודומיו, הוא בעצם הוליד לנו מפלצות כמו הקומוניזם וגרועות יותר.
את הטיעונים, אבל אנחנו רואים את זה על כל צד ושאר סביבנו. הניסיונות הם תמיד, אין דרישה מהפרט להתנהג כמו בן אדם. זה לא דבר שהוא... יש זה, כמובן, מי שמתנהג כמו בן אדם, הוא יהודי יקר ומאוד מכבדים אותו, אבל זאת לא יכולה להיות דרישה מערכתית. בניגוד נגיד, גם במערכות משפט זה בא לידי ביטוי, כמו שמערכות משפט הן יותר פוזיטיביסטיות, הן יותר... מוגדרות, הן יותר רוחות מהכללים אל הפרטים, הן יותר טכניות. יש מערכות משפט שהן קזואיסטיות יותר, שהן רוחות על סמך כל מיני מקרים, והשופט אמור לראות מה דומה ומה לא דומה, שכמובן שיקולי צדק נכנסים בצורה הרבה יותר משמעותית מאשר במערכות לוגיות כאלה, שהכל יוצא מהעקרונות ואני גוזר מהם את המסקנות המעשיות. אבל אנחנו היום פחות ופחות סומכים על השיקולים הלא טכנוקרטיים, על השיקולים של השכל הישר ושל הצדק, במידה מסוימת אולי של צדק, אנחנו לא סומכים עליהם, כי ברגע שחברה אין בה קונצנזוס, אז אי אפשר לבנות על הערכים המשותפים של כולם, כי אין כל כך. ואז צריך באמת להגיע למערכות מכניות יותר. טוב, נסגור את הסוגריים האלה. הקושי השני שמתעורר בסיפור הזה, ונדמה לי שהוא רמז לפתרונו של הקושי הראשון, בתוך הסיפור הייתה איזו הערה שתפסה לי ככה את העיניים. כשהחכם הזה יורד מתחת לשולחן, פושט את בגדיו ויורד מתחת לשולחן, מתחיל ללקט פירורים, אז נועט בו בן המלך עיניים תמהות ושואל אותו, מי אתה? מה אתה עושה פה? למה הוא שואל אותו את זה? בסדר, אז הגיע עוד תרנגולות הוא שמסתובב פה, מה הבעיה?
כי לכתחילה זה היה
הצדה. ברור שהבן מלך, כשהוא רואה בן אדם שיושב מתחת לשולחן ומלקט פירורים בלי בגדים, משהו מפריע לו. זאת אומרת, הוא מבין שזה בן אדם ולא תענגו להודו. נו, אז תסתכל בראי. אתה לא מבין שאתה בעצם אותו דבר כמור? לא מסתכל בראי. זאת אומרת, יש פה בעיה נוספת עכשיו. הדין ככה, אז לא ברור. קודם שאלתי, הרי בסופו של דבר הוא לא התרפא. עכשיו אני שואל שאלה הפוכה, הרי הוא אף פעם לא היה חולה. זאת אומרת, הרי הוא כל הזמן היה בריא. זאת אומרת, אז ממה היינו אמורים לרפא אותו? כמובן שתי השאלות האלה הם נדמה לי שני צדדים של אותה מטבע. ואני חושב שבאמת הנקודה המהותית היא, וכאן אנחנו מגיעים למושגים של חטא ותיקון, שגם נגענו בהם באחת הפעמים הקודמות, שאם באמת יש בן אדם שבנקודת השורש שלו משהו דפוק, אין שום דרך לשנות את זה. ובדרך כלל טיפול בבן אדם, טיפול נפשי נגיד לצורך הדיון הזה, צריך לקחת משהו שיש באדם הזה כאיזושהי נקודה ארכימדית, משהו שאני נשען עליו, ולהשתמש בו כדי לתקן דברים פגומים שנמצאים בסביבה. אולי אפילו זה צריך להיות יותר בסיסי מהם, אני לא יודע בדיוק, יש מקום לדון, אבל חייבת להיות איזושהי נקודה שהיא נקודה בריאה. אם הכל חולה, הכל עקום, אין מאיפה להתחיל את התיקון, חוץ מאשר עם פטיש ויזמל, זאת אומרת, מישהו מבחוץ תקלוט אותו מחדש. אבל בדרך כלל, כן, זה לא דברים שאפשר באמת לעשות. אם אני רוצה לקחת את האדם עצמו ולעזור לו להתקדם ולתקן את מה שטעון תיקון אצלו, אני צריך להשתמש באיזושהי נקודה בריאה שנמצאת אצלו גם בשלב שבו הוא חולה. אם אין נקודה כזאת, זאת מחלה חסוכת מרפא בדרך כלל. צריכה להיות איזושהי נקודה בריאה, משהו בפנים שעדיין מבין מי זה בן אדם ומי זה תרנגול הודו, כדי שאני אוכל להתחיל לטפל בו. אין שום דרך אחרת לעשות את זה. מצד שני, גם הנקודה הבריאה הזאת קיימת, אבל היא קיימת בפנים. בכל זאת, יש פה איזושהי מחלה, משהו גורם לסימפטומים ההתנהגותיים, כנראה משהו גם בפנים לא בסדר. יש פה איזשהו שילוב של נקודה מצוינת שהיא בריאה, באיזושהי צורה מסתכלת נכון, ומסביבה כל מיני דברים שכנראה מפריעים לה לתת מן הכוח אל הפועל. והתיקון הוא להסב את תשומת ליבו של האדם לנקודה הבריאה, להסתכלות הנכונה, ומתוכה להסיר את כל המונעים, את כל מה שמפריע לנקודה הזאת לבוא לידי ביטוי בהתנהגות. אז אם זה כך, אז אולי אנחנו יכולים להתקדם קצת גם להבין את המשל הזה, וגם דרכו להבין את התהליכים של חטא ותיקון. או תשובה בעצם. כי למעשה, אם כך, תהליך של חטא ותיקון חייב להניח הנחות, שתי הנחות שהן קצת סותרות אולי אחת את השנייה. הנחה אחת, שמשהו בפנים חייב להיות בריא, אחרת לא יכול להיות תיקון. והנחה שנייה, שמשהו בחוץ חייב להיות חולה, אחרת אין חטא. נכון? זאת אומרת, חייב להיות איזשהו מבנה שיש בו משהו בריא ומשהו חולה, ותהליך התיקון זה לנסות לקחת את הדבר הבריא ולהשתמש בו כדי לתקן את החלקים החולים. ואז אומר, איך עושים את זה עכשיו? אם באמת אנחנו מבינים זאת מחלה, שלפחות סוג המחלה שניתן לתיקון, יש לה מחלות חסוכות מרפא, אז אין מה לעשות. אבל אם המחלה יש לה מרפא, חייב להיות בתוכה משהו מתוקן. איפשהו הבן אדם הזה צריך להבין מה זה בן אדם ומה זה תרנגול הודו. ושאחד כזה זה בן אדם, זה לא תרנגול הודו. אם הוא לא מבין את זה, לא יהיה לנו שום דרך להסביר לו את זה. זה חייב לבוא מאיזשהו מקום בתוכו. רק זה כנראה מחוסה עם כל מיני מעטפות שאותם צריך איזשהו לקלף. אבל משהו בפנים חייב להיות שמכיר את זה, שמבין את זה. אז עכשיו איך מתבצע תהליך התיקון? עכשיו אולי אפשר להבין יותר טוב למה התיקון הזה הוא באמת כן תיקון. למה? ושבעצם אני אומר לבן אדם, תראה, הרי למעשה, בשביל מה אתה בעצם משלה את עצמך שאתה תרנגול הודו? הרי אתה יודע שאתה אדם, אני לא אומר לו את זה, אבל ככה אני ניגש אליו, מתוך ההנחה הזו. הרי אתה יודע שאתה בן אדם. למה אתה משלה את עצמך שאתה תרנגול הודו? כנראה בגלל שיש לך איזשהו יצר או איזשהו רצון להתנהג כמו תרנגול הודו. זה טוב להיות בלי בגדים, לאכול פורים מתחת לשולחן, ולא להיות מחויב לכל המחויבויות החברתיות שבני אדם בדרך כלל מחויבים עליהם. אז טוב לי, אני מכריז על עצמי כתרנגול הודו, ואיזשהו שלב אני אפילו משתכנע בזה בעצמי, כמו כל רעיון יפה. וזהו, וככה אני נהיה חולה. איך הדרך להוציא את הבן אדם מהמחלה שלו? אז זה, כן, בעל החינוך נדמה לי כותב, שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, נדמה לי שמתכוון לזה. אחרי המעשים לא יכולים להימשך הלבבות להיות משהו אחר ממה שהם היו. אבל אם באמת בפנים משהו כן נמצא בריא בלב הזה, אז אם הוא את ההשלכות הבריאות הוא ינהג בצורה לגמרי ביביוריסטית, בצורה לגמרי רק התנהגותית, רק חיצונית, זה יעזור לו בסופו של דבר גם לקלף את העטיפות מסביב לנקודה החולה. אפשר אולי לראות את זה בצורה עוד יותר חזקה, אם מסתכלים על הרמב״ם הידוע בהלכות גירושין, הידוע והתמוע.
מה זה הרמב״ם?
בגלל זה הוא ידוע. בדרך כלל הרמב"מים הידועים זה הרמב"מים הפנויים.
אני יודע למה. זה כמו בחדשות, שתמיד אדם שנשח כלב זה חדשה, אבל כלב שנשח אדם לא. גם הרמב"ם ככה, כן? הרמב"ם הידוע זה הרמב"ם התנור. אז הרמב"ם אומר כך, מי שהדין נותן שקופים אותו לגרש את אשתו, ולא רצה לגרש, בדין של ישראל בכל מקום ובכל זמן, מקין אותו עד שיאמר רוצה אני. ויכתוב הגט, והוא גט כשר. וכן אם יקעו גויים ואמרו לו עשה מה שישראל אומרים לך, ולחצו אותו ישראל ביד הגויים עד שיגרש, הרי זה כשר. ואם הגויים מעצמן הנסו עד שכתב, הועיל והדין נותן שיכתוב, הרי זה גט פסול. פסול הכוונה רק מדי רבנן, בעצם גם זה גט כשר מדאורייתא. ולמה לא בטל גט זה? הוא פסול אבל הוא לא בטל, זאת אומרת הוא פסול רק מדי רבנן. שהרי הוא אנוס ביד גויים, בן ביד ישראל, שאין אומרים אנוס, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה לעשותו, כגון מי שהוכה עד שמחר או נתן. נתניהו וזבינו, סוגיה של אם מישהו מקים אותו כדי להכריח אותו למכור או לתת מתנה וכו'. אז זה אונס, זה לא מועיל. אבל מי שתקפו יתרו הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שמתרחק מדבר שאסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו. אלא הוא ענף עצמו בדעתו הרעה, ולפיכך זה שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו. וכיוון שהוא קה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גירש מרצונו. אז היום, במיוחד היום, זה נשמע דבר לגמרי לא מובן. אז האדם מתעקש, לא רוצה לגרש את אשתו, הוא חייב על פי דין לגרש אותה, כן, מסורבות הגט. אז הדין בו, מעיקר הדין צריך להיות במצב, אם באמת הדין מחייב לגרש, לא רק ש... לא תמיד צריך להקוס את הבן אדם שגרש את אשתו, אבל במצב שבו הדין מחייב לגרש, אז מקים אותו, ועד מה קורה? הוא אומר רוצה אני, זה עובר שהוא אומר רוצה אני, הוא לא רוצה להמשיך לתוך מכות לנצח, אלא אם כן הוא עכשיו גדול, יש גם חייב. ואז זה בסדר. עכשיו, ההנחה הבסיסית כמובן ההלכתית, כידוע, זה שגט מעושה הוא גט בטל. זאת אומרת, גט שנכתב תחת אונס, תחת אילוצים, לא מרצונו החופשי של הכותב, זה לא גט. הגט לא תקף. מה ההבדל מפה? הרי באמת גם פה זה גט מעושה, זה גט שנכתב לא מרצונו של הכותב. למה הגט פה הוא קשר? אומר רמב״ם, לכל יהודי הרי רוצה בעצם לעשות את מה שהתורה אומרת. אז כיוון שכך, אחרי שמרביצים לו תשש כוחו, והוא חזר בתשובה, וכשהוא אמר רוצה אני, הוא התכוון ברצינות. הוא באמת. התכוון ברצינות? הוא רוצה, תפסיקו להרביץ לי במילים אחרות, זה אותו דבר. כלומר נגיד, תפסיקו להרביץ לי, הוא אומר רוצה אני, כי כך אומרים את זה. הוא יודע שאחרת לא יפסיקו להרביץ לי. מה הפשט ברמב"ם הזה? איזה מין טענה הזאת? נדמה לי שהטענה של הרמב״ם, וזה באמת קצת קשה להבין אותה היום, כי היום המציאות היא שונה. הטענה של הרמב״ם היא הטענה הבאה, זאת הטענה של האינדי, בדיוק. אומר הרמב״ם כך, ההנחה הבסיסית היא שהאדם בישראל רוצה לקיים את מה שהתורה מטילה עליו. זאת ההנחה הבסיסית, מדובר על יהודי מאמין, שחי בחברה שבאה מובן מאליו, שמה שהקדוש ברוך הוא אומר צריך לעשות, ככה לפחות כנראה היה די ברור בהרבה חברות פעם. היום זה פחות ברור, ולכן באמת כל הטענה הזאת היא טענה בעייתית היום, אבל פעם זה היה מובן מאליו שאם מישהו חוטא ולא מקיים את מה שהתורה אמרה, אז זה יצר. לא בגלל שהוא באמת לא רוצה, אין דבר כזה, אם הוא באמת יהודי מאמין, אז הוא רוצה לקיים את מה שהתורה אומרת. אז מה? אז יש לו יצר. מה זאת אומרת? הוא מדחיק את הרצון שלו, האמת היא שהוא באמת רוצה את זה, רק הוא מדחיק את הרצון שלו, למה? כי הוא לא רוצה את התוצאה שיוצאת מהערך הזה של לקיים את מה שהתורה מצווה. הוא לא רוצה לתת את הגט, לכתוב את הגט ולתת אותו. אז לכן הוא מתנהג כאילו שבעצם לא רוצה לשמוע בכל התורה. הוא לא כפוף לתורה. מה עושים? אומרים לו, תשמע ידידי, הרי אתה תחטוף מכות, אתה בין כל כך תיתן את הגט. אנחנו נכיר בגט הזה כגט קשר למרות שהוא לא קשר. הוא לא קשר כי אתה באמת לא רוצה. אבל אנחנו נכיר בגט הזה כי הוא קשר. בעינינו, אנחנו נחליט סיקטיבי. שהגט הזה קשר. מה עכשיו? עכשיו אין שום טעם כבר להתחבא מהדבר שאתה בין כל כך רוצה. הרי אתה בין כל כך לא תשיג את מה שאתה רוצה. כל המשחק הזה נועד רק כדי שבסוף לא תיתן גט ואתה תאסור את אשתך באזיקים. לא תתיר אותה. אבל אני אומר לך, זה לא ילך לך. אתה בין כל כך לא תתיר אותה. ואנחנו נכיר בזה כ- כהיתר. זאת אומרת, היא תהיה מותרת לשוק. אז מה זה יעזור לך? אין לך שום סיבה להמשיך עם המשחקים האלה. כל המשחקים האלה, בסופו של דבר, זה איזשהו ניסיון להדחיק משהו שקיים בך. זאת ההנחה של הרמב״ם. שיהודי רוצה לקיים את התורה באופן בסיסי. רק מה, כיוון שאת התוצאה הוא לא רוצה להגיע אליה, אז איך בן אדם עושה רציונליזציה לעצמו, איך הוא גורם לעצמו לא לתת גט למרות שההלכה מחייבת, אז הוא לא רוצה לקיים את מה שהתורה אומרת, אני מורד במה שהקדוש ברוך הוא אומר. אבל לא באמת, זאת אומרת, האמת היא שהוא באמת כן כפוף לקדוש ברוך הוא. רק כזה הם בני אדם אנשים מסובכים, באמת, וכשהוא רוצה להגיע לאיזושהי תוצאה, אז הוא מחפש את העוגן ההגיוני, מה יוביל לתוצאה הזאת. אז הנה, אני עכשיו לא כפוף לתורה, ולכן אני לא רוצה את זה, אני יודע את התורה, לא רוצה. אבל האמת, אם באמת הערכה שלנו זה שהאמת היא שהוא כן רוצה לקיים את התורה, אם זאת הערכה, אז זה בדיוק האינדי. זאת אומרת, הבן אדם הזה יודע מה זה תרנגול הודו ומה זה אדם. למה הוא